כל חי אונליין 93fm.co.il
Solidos osha shuoi all was of vanity beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, הדף היומי. יום ראשון למד בניסן תשע"ה, א' דראש חודש אייר תשע"ה, מסכת כתובות, דף ע"ו. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו המביאה לכם מדי בוקר בסיירת הדשמיא הגדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חיי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. חודש טוב על כולכם, א' דראש חודש אייר תשע"ה, תתוו לעומר, תשע"ה. והזמן שבין פסח לעצרת מסוגל לרפואה, כמבואר במסכת שבת דף קמ"ז עמוד ב', אמר שמואל, כולה שק ינאי, כל המשכין לרפואה, מדיפחה ועד עצרת המעלו, מעולים הם בתקופה שמפסח ועד עצרת ועד חג השבועות. וכתב החתם סופר, דהיינו חודש אייר, והרמז הוא הפסוק כי אני השם רופאך. ראשי תיבות, אייר עם יוד אחד. אויבי ישובו יבושו רגע, זה אייר בראשי תיבות עם שני יודין. והמזמור הזה מדבר כשהיה דוד המלך חולה ונתרפא. ולכן את הימים המסוגלים הללו לרפואה שלמה במהרה, אנו מקדישים את לימוד התורה שכל שכן שהוא מסוגל לרפואה שלמה במהרה לכל חולי עמך ישראל. ובתוכם רבי ברוך בן מרים, שרופא כל בשר ומפליא לעשות, ישלח מזור וטירופה לכל חולי עמך ישראל. תפילת בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא ירא דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי, ולא אמר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. פרק הראשון של שיעור דפינו היומי הוא כהרגלנו בסייעת הדשמי הגדולה, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה על אשר למדנו אתמול, על אשר למדנו בערב שבת קודש, פרשת תזריע מצורה, דפים עין ד' ועין ה'. נעשה זאת דרך תשובות לשאלות ששאלנו בסיום השיעור. שאלה ראשונה, מהי חליצה מוטעת? התשובה, לריש לקיש, הוא סבור המייבם שעל ידי חליצה הוא קונסה, הוא מקיים ייבום, ולרבי יוחנן מדובר שיבטיחו 200 זוז עבור חליצתו ולא נתנו לו. שאלה שנייה, מקדש במלווה, במה מקדשה? התשובה, לדעת רשי במחילת מלווה ולדעת התוספות במעות עצמם. מה דורשים מהפסוק והיא לא נתפסה? התשובה, יש לך אישה אחרת שאפילו שלא נתפסה, שלא עשתה זאת באונס, מותרת כגון המתקדשת קידושי טעות. שאלה רביעית, קידשה ואחר כך התירה נדריה או חולה ונתרפאת, האם מקודשת ומדוע? התשובה, כשנתרפאת אחר קידושיה אינו כלום, כיוון שבשעת קידושין בעלת מום הייתה, והתיר לחכם נדריה, לרבי מאיר מקודשת שחכם עוקר הנדר למפרע, ולרבי אלעזר אינה מקודשת, כי אין אדם רוצה בביזוי אשתו שתצטרך ללכת לבית הדין אל החכם, שיתיר את נדריה. המוציא את אשתו משום שם רב ונדר, מדוע לא יחזיר? התשובה, שלא יקלקלנה כשתנסה לאחר וחכם יתיר נדריה, או יתבטל השם רב ויאמר על דעת כן לא גרשתיה. טעם נוסף שלא יהיו בנות ישראל פרוצות בעריות ובנדרים. איזה נדר באישה צריך התרת חכם? התשובה, נדר בנדרים שאינו בינו לבינה ואין בו עינוי נפש. אלה הם התשובות לשאלות לשינון סיכום וחזרה על דפים עין ד' ועין ה' אשר למדנו בערב שבת קודש פרשת תזריע ומצורע. וחיית מוריי ורבותיי, הכל ערוך ומוכן לגשת לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, תחילתו של שבוע טוב חדש, תחילתו של חודש חדש הבא עלינו לטובה. א' דראש חודש אייר, עיקר העניין שלשמו התכנסנו, לימוד דפינו היומי, דף עין וו, ממסכת כתובות. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף עין ה', עמוד א', מן המשנה, ארבע שורות לפני סיום העמוד, משנה שפותחת במילים היו במומין ועודה בבית אביה. מן המשנה הזו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. המשנה הזו נשנתה כהמשך למשנה הקודמת, העוסקת בקידושי טעות, כאשר נמצאה אישה המתקדשת בעלת מום. ולפי מה שביירו בני הישיבה בדעתו של רב לעיל בדף עין ג' עמוד א', שהמשנה הקודמת נשנתה כשנתקדשה בתנאי, גם המשנה שלנו שנויה כשנתקדשה בתנאי שאין בה מומים. לפי שמואל שהמשנה הקודמת שנויה כשנתקדשה בסתם, גם משנתנו שנויה כשנתקדשה בסתם. אז נידון משנתנו בנערה שנתקדשה ונמצאו במומים שאינם מצויים שיהיו בה בשעת לידתה, ועל פי רוב יש לתלות שנודלו בה המומים הללו אחרי כן, אבל לא ידוע מתי נולדו בה, ומתוך כך יש דין ודברים בין הבעל לבין האב, לגבי חיוב הכתובה שכתב לאבעל ולגבי כסף הקידושין שנתן הבעל לאב. אם נולדו בה המומים לפני שנתארסה, רשאי הבעל לטעון שמקרו מכך טעות ואינו חייב לתן לה כתובתה וצריכו להחזיר את כסף הקידושין. אבל אם נולדו בעמומים לאחר האירוסין, מקחו מקח גמור, ואם יגרשן החייב ליתן לה כתובה, והאב רשאי להחזיק בכסף קידושיה. עוד דנה המשנה, באילו מומים יכול הבעל לטעון שהיו בה לפני האירוסין ולא ידע עליהם, ובאילו מומים הוא לא יכול לטעון שהיו בעמומים לפני האירוסין ומקחו מקח טעות, משום שוודאי ידע עליהם ונתרצה בהם. וכך אומרת המשנה בסוף דף ע' עמוד א', נערה שנתקדשה בחזקת שלימה שאין בה מום, ונמצא שהיו בה בגופה מומין, ועודה בבית אביה, והיא עדיין ארוסה ונמצאת בבית אביה, ואין ידוע אם נולדו בה המומים לפני האירוסין או אחריהם, והבעל ממען לכונסה וחפץ לגרשה מחמת המומים שנמצאו בה, וטוען לאב התובע את כתובתה, שמא היו בה המומים לפני האירוסין ונמצא מקחו מקח טעות ולא נתחייב בכלל, הדין הוא שהאב הטוען שנולדו בה המומים לאחר האירוסין, צריך להביא ראיה, צריך להביא עדים לטענתו שמשנתארסה שלאחר האירוסין היו בה המומין הללו. ונמצא שחלו קידושי הקדים ונתחייב לו הבעל כתובה. ומומין אילו שנולדו בה הפסד הבעל הם, כאילו נסתחפה, נשטפה בשטף מים שדהו של הבעל במזלו הרע, ולא יכול להיפטר מחובו. אבל אם נמצאו המומים לאחר שנכנסה לרשות הבעל, דהיינו שנשא אותה והכניס אותה לרשותו, הבעל שחפץ לגרשה ולהיפטר מן הכתובה צריך להביא ראיה, צריך להביא עדים, שעד שלא נתרסה שלפני האירוסין היו במומין אילו, והיה מקחו מקח טעות, שהרי כנס אותה בחזקת שלימה ונמצאת בעלת מום, ולא נתחייב לכתובה על דעת כן. כל הדינים הללו אלה מדברי רבי מאיר, שאינו מחלק בין המקומות, ואף בעיר שיש בה מרחץ יכול הבעל לטעון שלא ידע שהיו במומין לפני האירוסין. וחכמים אומרים, באמת דברים אמורים שהבעל יכול לטעון שהיו בה המומין לפני האירוסין ומקחו מקח טעות דווקא במומין שבסתר, שנמצאו במומין שאינם גלויים לכל, ולכן יכול הבעל לטעון שלא ידע בהם, ואילו היה יודע לא היה מקדש אותה כלל. אבל במומין שבגלוי שנמצאו בה, הבעל אינו יכול לטעון שהיו בה המומין לפני האירוסין ומקחו מקח טעות, שאפילו היו בה לפני האירוסין ודאי יכיר בה ונתרצה. לפיכך הוא חייב בכתובתה, בין בעודה בבית אביה ובין כשנכנסה לרשותו. ואף אם הביא עדים שנמצאו בה המומין לפני האירוסין, אינו נפטר מלשלם. ואם יש מרחץ באותה עיר ובנות העיר רגילות לרחוץ בו, אף על מומין שבסתר שאינם גלויים לכל, הבעל אינו יכול לטעון שנמצאו בה לפני האירוסין ומקחו מקח טעות, מפני שהוא בודקה בקרובותיו. הוא בודק את הארוסה לפני האירוסין על ידי שמבקש מקרובותיו שיבדקו המימומין במרחץ. ועל כן, אף אם היו בו המומין לפני האירוסין, ודאי יכיר בהם ונתרצה. זוהי המשנה שלנו שתחילתה בדף ע"ה עמוד א' וסופה בדף ע"ה עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. נחלקו רבן גמליאל ורבי יהושע בפרק הראשון לאל בדף י"ב עמוד ב' בדין הכונס אישה וטוען שלא מצא לה בתולים. האישה טוענת שהיא נאנסה לאחר האירוסין וממילא כתובתה 200 ככתובת בתולה, והבעל טוען שמא נבלה לפני האירוסין ונמצא מקחו מקח טעות. לדעת רבן גמליאל האישה נאמנת בטענתה והבעל חייב לה 200 זוז בכתובתה. לדעת רבי יהושע אין האישה נאמנת בטענתה והבעל אינו חייב בכתובתה עד שתביא עדים שיעידו כדבריה. המחלוקת שלהם נתפרשה לאל בדף י"ב עמוד ב' בשני אופנים. לפירוש השני סובר רבן גמליאל שהאישה נאמנת בטענת בריא שנאנסה משנתארסה, משום שחזקת הגוף שנולדה בתולה מסייעת לה. אבל רבי יהושע סובר שחזקת הבעל בממונו עדיפה על חזקת הגוף שיש לאישה, ולכן אין לחייב את הבעל בכתובתה בלא ראיה שאכן נאנסה תחתיו. נמצא שמחלוקתם היא האם חזקת הגוף עדיפה על חזקת ממון, או שחזקת ממון עדיפה על חזקת הגוף. לפנינו דנה הגמרא בביאור אופן משנתנו ודיניה, שנידון המומים דומה לנידון מחלוקת רבן גמליאל ורבי יהושע, שהרי יש לאישה חזקת הגוף שנולדה בלא מומין, ולא הבעל מוחזק בממונו. מדייקת הגמרא מלשון המשנה שכשעודה ברשות האב על האב להביא ראיה שנולדו בה המומין לאחר האירוסין, טעם, הטעם שאב יכול לתבוע את כתובת ביתו מן הבעל, זה משום דמייתי האב ראיה לדבריו שנולדו בה המומין לאחר האירוסין. לא מייתי האב ראיה, אבל אם לא מביא האב ראיה לדבריו, הבעל מאימן לטעון שהיו בה המומין לפני האירוסין ואין לה כתובה, משום שמקחו מקח טעות. נמצא שמשנתנו מעניק כדעת מי נשנתה, כדעת רבי יהושע היא. דאמר, באישה שנתקדשה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה, והיא טוענת שננסה תחת בעלה שלא מפיה אנו חיים. היא אינה נאמנת בטענתה במקום שנמצאת בעולה לפנינו. ומשום שחזקת ממון עדיפה על חזקת הגוף שנולדה בתולה, גם במשנתנו אין האב נאמן בטענתו שנולדו בה מומין לאחר האירוסין, ואף שחזקתה שנולדה בלא מומין. אם כך הדיוק שלך, אי מסייפה. בוא נראה מה כתוב בסייפה של המשנה. נאמר בה, אם נכנסה האישה לרשות הבעל שנשא אותה, ואחר כך טוען הבעל שמצא בה מומים ואפשר שהיו בה לפני האירוסין, הדין הוא שהבעל צריך להביא ראיה שלטענתו שהיו בה מומים לפני האירוסין כדי להיפטר מכתובתה. מלשון המשנה משמע, טעם מה שפטור הבעל מן הכתובה אינו אלא דמייטי, כאשר הביא הבעל ראיה, הביא עדים שהעידו שנמצאו בה מומים לפני האירוסין. הלא מייטי בעל ראיה, אם הבעל לא מביא עדים לטענתו, האב מאמן, האבא נאמן לומר שנולדו בה מומין לאחר האירוסין, והבעל חייב בכתובתה. נמצא שהמשנה הטען שנויה ומובט לפי דעת רבן גמליאל דאמר שהאישה נאמנת בטענתה שנאנסה תחת בעלה, משום שחזקת הגוף שנולדה בתולה מסייעת להביא עדיפה על חזקת ממון שיש לבעל. אם כן, גם בסיפה של משנתנו, האב נאמן בטענתו שנולדו בה מומין לאחר האירוסין, משום שחזקת הגוף שנולדה בלא מומין מסייעת לו. נמצא שדיני משנתנו סותרים זה את זה. תרץ את הגמרא, אמר רבי אלעזר, תברא, דיני המשנה הזו מוקשים ומשברים אחד את השני. ולכן צריך לומר שמי ששנה זו, לא שנה זו. מי ששנה את הרישה של המשנה, לא שנה את הסיפה של המשנה. ואכן משנתנו שנויה כדעת שני תנאים. דין ראשון נשנה במשנה כדעת רבי יהושע, שחזקת ממון עדיפה על חזקת הגוף. דין שני בסיפה של המשנה נשנה כדעת רבן גמליאל, שחזקת הגוף עדיפה על חזקת ממון. ולדעת התוספות בדיבור המתחיל מי ששנה זו, נחלקו התנאים במחלוקת נוספת עם הבעל נאמן לטעון לאחר שנכנסה לרשותו שלא ידע במומיה לפני הניסויין, כשמביא עדים המעידים שאכן נמצאו במומין לפני האירוסין. לדעת הנקם אינו נאמן בטענתו, משום שוודאי ידע במומיה לפני הניסויין ונתרצה בהם. ולכן נקט דבריו שהבעל נאמן כשעודה בבית אביה. אבל לדעת התנא שאחריו, הבעל נאמן בטענתו שלא הכיר במומיה עד לאחר הניסויין, אם הוא יביא עדים על כך. מאחר והובה מחלוקת רבן גמליאל ורבי יהושע עם חזקת הגוף עדיפה על חזקת ממון, הביאה הגמרא את דברי רב המבארים את שיטת רבי יהושע בנידון של חזקת הגוף. לדעת רש"י, אין דברי רב האלו שייכים לביאור המשנה בקושיית הגמרא בסתירת הדינים, שהרי דבריו בסמוך בביאור המשנה אינם אלא לרבן גמליאל. אבל הראשונים מקשים על רש"י, שאם כן מדוע נאמרו דברי רב האלו בין תירוצו של רבי אלעזר לתירוצו שלו בביאור המשנה. לכן פרשו הראשונים שדבריו של רב נאמרו כהקדמה לתירוצו בביאור המשנה. אומרת הגמרא, אמר רבא, אף שנחלקו רבן גמליאל ורבי יהושע עם חזקת ממון עדיפה על חזקת הגוף, ולדעת רבי יהושע חזקת ממון מכריעה כנגד חזקת הגוף, לא תימא אל תאמר שרבי יהושע לא אזיל, אינו הולך ומכריע בתר חזקה דגוף הכלל אחרי חזקת הגוף בכלל, וכל חזקה אחרת מכריעה נגדה. אין הדבר כך, אלא כי לא אזיל רבי יהושע בתר חזקה דגופה. דבר זה שרבי יהושע אינו הולך ומכריע בספיקות אחר ועל פי חזקת הגוף, אינו אלא איך הדעיקה חזקה דממונה. במקום שיש כנגד חזקת הגוף, יש חזקת ממון. ומשום שסובר רבי יהושע שחזקת ממון עדיפה על כל שאר החזקות, לכן חזקת הממון היא המכריע. אבל איך הדלקה חזקה דממונה? אבל במקום שאין חזקת ממון המתנגדת לחזקת הגוף, אז איל רבי יהושע בתר חזקה דגופה, הולך רבי יהושע אחר חזקת הגוף להכריע כמותה. שגם לדעתו של רבי יהושע חזקת הגוף כוחה יפה להכריע בספיקות אף נגד חזקות אחרות. איפה מצינו זאת? דתניה. שנינו בברייתא שמופיעה במסכת נזיר דף סמך ה' עמוד ב', וכן במסכת סנהדרין ובמסכת נידה. ברייתא ששנויה בדין נגעי הגוף שמתאמים בשני סימנים, בהרת ושתי שערות לבנות שבתוכה. אם בהרת שיעור הבשר נהפך ללבן ועמוק מן האור שסביבותיו, והופיע סימן זה בגוף האדם קודם לשיער לבן, נעשה אדם תמה מוחלט, שכן נלמד מהפסוק, והנה נהפך שיער לבן בבארת, שסימן תומה הוא כשבא הבארת תחילה, ואחר כך נהפך השיער ללבן. אבל אם השיער לבן היה קודם לבארת, האדם טהור, משום שאין זה סימן תומה. אבל כאשר יש ספק מה נהיה תחילה, הבארת או השיער הלבן, האדם תמה מספק, ומשום שמדובר שהיה תמה לפני כן בנגע אחר, ולפני שנתהר ממנו נולד בו ספק נגע זה, ומעמידים אותו על חזקתו שתמהו. אילו הרש מבאר שבתחילה נולד בו חצי גריס בארת ללא שערות, ואחר כך נולד בו עוד חצי בארת ושתי שערות, אבל לא ידוע אם קדמה הבארת לשיער או להפך, והמחלוקת אם יש לתלות שאף בחצי גריס השני קדמה הבארת לשיער. ורבי יהושע אומר, כהה. שואלת הגמרא, מהי כהה? מה כוונת רבי יהושע באומרו כהה? האם כוונתו שהרי זה כנגע שהוקעה ממריתו ממארבע מראות נגעים והוא טהור? או שכוונתו שאומנם אינו כמרי הלבן שבהם, אבל דינו ככאה שבהם, והוא תמה ודאי, ושלא כתנקמה שמתמה רק מספק. אמר רבא, כוונתו של רבי יהושע באומרו כהה שהאדם טהור, ומשום שמעמידים אותו על חזקת הגוף שלא היה בו נגע במקום הזה, ותולים שבאה בארת אחר השיער הלבן, ואין זה סימן לנגע מוחלט. הרי לנו ראיה שרבי יהושע סובר שהולכים אחרי חזקת הגוף להכריע בספיקות, וזאת למרות שיש כאן חזקת תומה מתנגדת לחזקת הגוף. כעת מביאה הגמרא יישוב נוסף לסתירת דיני המשנה זה את זה. רבא אמר, יש ליישב את קושיית הגמרא שדיני המשנה סותרים זה את זה, בלא לחלק את המשנה לשני חכמים, בלא לומר שהרי שההולכת כשיטת תנה אחד, והסיפה הולכת כשיטת תנה אחר. כל המשנה שנויה כדעת רבן גמליאל, שההלכה כמותו, שחזקת הגוף עדיפה על חזקת ממון. אל הרי שתחילת המשנה, שנמצאו בה עמומין ברשות האב, אין האב נאמן בטענתו שהעמומין נולדו לאחר האירוסין, למרות שחזקת הגוף מסייעת לו. וזאת משום שיש חיסרון בחזקת הגוף. שהרי כאן ברשות האב נמצאו עמומין, שהרי נמצאת בבית אביה וכתובתה ומעשה ידיה ומציאתה של האבא. ועל כן, יש לתלות שכאן היו ונולדו מתחילה ברשותו של אב לפני האירוסין. סייפה נמי, כמו כן, בסייפה כשנמצאו בעמומין אחרי שנכנסתה לרשותו של הבעל, סברה זו אינה מתנגדת לחזקת הגוף להכריע שנולדו בעמומין לאחר האירוסין, משום שכאן ברשות הבעל נמצאו עמומין, שהרי בביתו וכתובתה אינה של אביה עוד, ומעשה ידיה ומציאתה לבעלה, ועל כן יש לתלות שכאן היו מתחילתם ולא נולדו ברשות האב. אי טיבי אביי יקשה אביי לרבה על סברתו שכשנמצאו עמומין ברשות האב אין הולכים אחר חזקת הגוף, שהרי שנינו במשנה שאם כבר נכנסה לרשות הבעל ועכשיו נמצאו בעמומין, הבעל הטוען שהיו בעמומין לפני האירוסין צריך להביא ראיה לדבריו, שעד שלא תתארס שעוד לפני האירוסין היו בעמומין אילו והיה מקרו מקח טעות. מדייק אביי שרק כאשר הביא עדים שנמצאו בעמומין עד שלא תתארס, אין, אז נאמן הבעל בטענתו להיפטר. אבל אם הביא עדים שראו בה את המומין מי שתתארס לאחר האירוסין, לא. אין הבעל נאמן בטענתו להיפטר מן הכתובה, וזאת למרות שנמצאו המומין ברשות האב, ומשום שאפשר שנולדו המומין הללו לאחר האירוסין. נשאלת השאלה והמי. לדברי רבא, מדוע אין הבעל נאמן בטענתו להיפטר? לימה, שהרי יש לומר על המומין הללו, כאן ברשות האב נמצאו. שהרי אף לאחר האירוסין היא ברשות אביה, ולכך יש לתלות שכאן ברשות האב היו משעה ראשונה ולפני האירוסין. על כוחך צריך לומר ששני דיני המשנה נשנו על ידי שני חכמים החולקים במחלוקת רבן גמליאל ורבי יהושע. התנא ששנה את דין נכנסה לרשות הבעל סובר כרבן גמליאל שחזקת הגוף מכריעה נגד חזקת ממון, ולא אומרים כאן נמצאו וכאן היו להרע את כוח חזקת הגוף. ולכן, אף כשהביא הבעל עדים שנמצאו עמומים בבית האב לאחר האירוסין, הוא לא פטור מחיוב כתובה. אמר להם, הישיב לו רבה לאביי, אין להקשות מהדין הזה שהבעל אינו נפטר מכתובתה כאשר הביא עדים שנמצאו בעמומין לאחר האירוסין. שאומנם, כאשר נכנסה לרשות הבעל והביא הבעל עדים שהיו בעמומין מי שנתארסה, אכן יש לומר שנולדו בעמומין לפני האירוסין, משום הסברה הזו שכאן נמצאו וכאן היו. אבל הבעל אינו נפטר מטעם אחר. משום דאיקה למימר שיש לומר שהרי חזקה אין אדם שותה בחוס, אלא אם כן בודקו. דהיינו, אדם שנושא אישה, קודם הנישואין הוא בודק היטב שאין בה מומין. והאי, ועל כן, יש לתלות שהבעל הזה בדקה לפני הנישואין כדרך כל העולם, וראה את המומין ונפה יסו ונתרצה להינשא לה ולהתחייב לכתובה, למרות שיש בה את המומים הללו. אלא שעכשיו הבעל הזה חזר ונמלח בדעתו ואינו חפץ בה, אז ממילא הוא לא יכול להיפטר מחובתו. סבר אביי שרב החזר בו מסברתו שחזקת הגוף היא המכריע נגד חזקת ממון, וסובר רבה שהחזקה שאין אדם שותה בכוס אלא אם כן בודקו בלבד, היא המכריע כשנכנסה לרשות הבעל. והשיטה מקובצת מפרש שהבעי סבר בדעת רבה שחזקת הגוף אינה מועילה כלל ולא סיוע שכאן נמצאו המומין וכאן היו. ולכן אמר רבה, כן גם בדין נכנסה לרשות הבעל. לכן סבר אביי בכוונת דבריו של רבה, שכשהביא הבעל לידים שנמצאו המומין ברשות האבא, בטלה חזקת הגוף לגמרי. וכל כוח האב הוא משום החזקה שאין אדם שותה בכוס, אלא אם כן בודקו. אם כן, שואל אביי, יחי, אם החזקה הזו מכריעה לחייב את הבעל אף שנמצאו המומין ברשות האב, אם הביא הבעל לידים שנמצאו בה המומין עד שלא תתארס לפני האירוסין, שמהמשנה משמע שהבעל נאמן להיפטר על פיהם, נמי, גם באופן זה יהיה הבעל חייב בכתובה, משום שוודאי בדק וראה את המומין ונתרצה. אלא אמרינן, אלא ודאי אומרים שהוא פטור, משום שכנגד חזקה זו שידע ונתרצה, יש חזקה אחרת, שחזקה שאין אדם מפייס במומין, אדם לא מתרצה במומין שלא נודע לו עליהם קודם האירוסין, ועל כן יש לתלות שלא בדק אותה כראוי לפני הנישואין. וכאשר יש עדים שנמצאו בעמומין לפני האירוסין, התברר שהיה מקחו מקח תרות. לפי זה יש להקשות דעה חנמי, גם כאשר העידו העדים שנמצאו בעמומין לאחר האירוסין, יש לומר כמו כן שחזקה היא שאין אדם מפייס, אין אדם מתרצה במומין, ועל כן יש לתלות שלא בדק אותה כראוי. וכיוון שנמצאו בעמומין ברשות האב, יש לפתור את הבעל מן הכתובה, אם אכן יש לומר כאן נמצאו וכאן היו. מבאר רבה שלא חזר בו מדבריו בתחילה שחזקת הגוף מכריע, ועכשיו הוא סובר שחזקה שאין אדם שותה בכוס, החזקה הזו מכריע לבדה, אלא הטעם שהבעל אינו נאמן בטענתו כשנמצאו בעמומין מי שנתרסה לאחר האירוסין, זה משום דעיקה של האב יש תרתי חזקה, שתי חזקות המכריעות כטענתו שיש לו כתובה מן הבעל. האחת, חזקת גוף הבת, שעמד הגוף על חזקתו שנולדה שלימה, כפי שנכתב לעיל, ולכך יש לאחר את זמן לידת המומין לאחר האירוסין. והשנייה, שאפילו אם המומין היו בה קודם האירוסין, יש סיבה לומר שזה לא מקח טעות, משום שחזקה היא שאין אדם שותה בחוס, אלא אם כן בודקו. דהיינו שדרך בני אדם לבדוק את נשותי מימומין לפני הנישואין. ועל כן יש לתלות ההיא שזה הבעל ראה את המומין ונפייסו ונתרצה בהם. אלא שאומנם, מה היא אמרת? מה אינך מיישיב על החזקה הזו שבדק ונתרצה, שכנגדה יש את החזקה שאין אדם מפייס במומין, שאדם לא מתרצה במומין? אכן, חזקה היא להכריע שלא יתחייב הבעל בכתובה. אבל החזקה הזו, אבי, אינה חדה במקום טרטי. זו חזקה אחת המסייעת לבעל להיפטר מתשלום הכתובה, נגד שתי חזקות המסייעות כל אחת בפני עצמה לאישה, חזקת הגוף וחזקה שאין אדם שותה בחוס, אלא אם כן בודקו. ולהכריע על פי חדה במקום טרטי, להכריע על פי חזקה אחת במקום שיש שתי חזקות כנגד החזקה האחת, לא אמרינן, אין להכריע כך. שהרי לדעת רבן גמליאל, חזקת ממון בתהילה במקום שיש חזקת הגוף, ולכן אין לצרפה לחזקה שאין אדם מתפייס במומין. והמאירי מסביר שחזקת ממון אינה עומדת כשיש שתי חזקות המכריעות להוציא ממון. והטעם שאין לצרף את הסברה שכאן נמצאו וכאן היו, דהיינו שהמומין היו עוד בבית האבא, לצרף את זה לחזקה שאין אדם מתפייס במומין, ואז יהיו שתי חזקות כנגד שתי חזקות. מתרצים התוספות בדיבור המתחיל חדה, שהסברה הזו שכאן נמצאו המומין וכאן היו, היא אינה עדיפה לבדה על חזקת הגוף, וחזקת הגוף מכריעה נגדה, אלא שבעודה בבית אביה, מסייעת חזקת ממון לסברה של כאן נמצאו המומין וכאן היו להכריע נגד חזקת הגוף. כמו כן, חזקה שאין אדם מתפייס במומין אינה עדיפה לבדה על חזקה שאין אדם שותה בכוס אלא אם כן בודקו. אלא שכשנמצא שהיו בה המומין לפני האירוסין, מסייעת חזקת ממון לחזקה הזו שאין אדם מתפייס במומין להכריע נגד החזקה שאין אדם שותה בכוס אלא אם כן היה בודקו. לכן, כשנכנסה לרשות הבעל והביא הבעל לעדים שהיו בה עמומין משנתערסה וקיימות כל החזקות, אין בכוח חזקת ממון להכריע פעמיים בין החזקות, הן בין חזקת הגוף לסברה שכאן נמצאו וכאן היו, והן בין חזקה שאין אדם שותה בכוס, אלא אם כן בודקו לחזקה שאין אדם מתפייס במומין. תירוץ נוסף אומרים התוספות, שחזקות האישה עומדות כל אחת בפני עצמה להכריע שהבעל חייב בכתובתה, ועל כן נחשבות שתי חזקות. ואילו חזקות הבעל צריכות זו לזו ואינן עומדות כל אחת בפני עצמה, ולכך הן נחשבות לחזקה אחת. שחזקת הגוף לבדה מכריעה לומר שהבעל חייב בכתובתה משום שנולדו בה המומין לאחר האירוסין. אותו דבר החזקה שאין אדם שותה בכוס אלא אם כן בודקו מכריעה לומר שהבעל חייב בכתובתה כיוון שמחל על מומין אף אם נולדו בה לפני האירוסין. אבל החזקה שאין אדם מתפייס במומין אינה מכריעה לבדה לומר שהבעל אינו חייב בכתובתה. שהרי אפשר שנולדו בה המומין לאחר האירוסין ולא צריכים את ההתפייסות של הבעל, ורק בצירוף הסברה שכאן נמצאו וכאן היו המכריעה לומר שנולדו לפני האירוסין, יש לפתור את הבעל מחיוב הכתובה. כמו כן, הסברה שכאן נמצאו וכאן היו לא מכריע לבדה לומר שהבעל אינו חייב בכתובתה, כיוון שאפשר שמחל על המומין ונתרצה לקונסה ולהתחייב בכתובתה. רק בצירוף הסברה שאין אדם מתפייס במומין, יש לפתור את הבעל מחיוב הכתובה. ממשיכה הגמרא ואומרת, אבל כאשר העדים העידו שכבר נמצאו במומין עד שלא תתארס, דהיינו לפני האירוסין, ששנינו במשנה שהבעל פטור מן הכתובה כשהביא ראיה, הרי זה משום שהעמד הגוף על חזקתו שלא היה במומין לפני האירוסין, לא ייקלה מימר. אי אפשר לומר שהרי העדים העידו שהיו במומין לפני האירוסין, ונמצאו האירוסין מכך טעות. מה ייקה? אם כן, איזה סמך יש לטענת האישה הטובעת את הכתובה? חזקה דאין אדם שותה בחוס, אלא אם כן בודקו, דהיינו, שאין אדם נושא אישה בלא שבודק אותה ממומין קודם לכן. ולכך יש לומר, ההיא, זה הבעל ראה את המומין כשבדק אותה לפני נישואין, ונפייסו ונתרצה לקונסה על אף מומיה. שאם לא היה מתרצה, לא היה קונס אותה, אלא עד הרבה. כנגד חזקה זו, יש חזקה עומדת כנגדה להכריע להפך. חזקה היא שאין אדם מפייס במומין. אדם לא מתרצה במומין. ולכך אין לומר שראה את המומין ונתרצה, אלא שלא עלה בידו לבודקה כראוי. וכיוון שיש כאן שתי חזקות סותרות, יש לך לומר, העמד ממון על חזקתו מספק ואין הבעל חייב בתשלום כתובתה. תירוץ נוסף מביאה הגמרא ליישב את שני דיני המשנה שלא יסתרו זה את זה. רבשי אמר המשנה כולה שנויה כדעת רבן גמליאל שחזקת הגוף עדיפה על חזקת ממון. ולעולם אין כוח בסברת כאן נמצאו וכאן היו לגרע את כוח חזקת הגוף. אבל ברישה שנמצאו המומין בעודה בבית אביה וכתובת הבת שלא היא, שהמשנה שנויה בנערה שנתרסה לראשונה ולא בבוגרת או בגרושה מן הנישואין שאז היא מתנתקת מאביה, תביעת הבת את הכתובה הינה בתורת מנה לאבא בידך, שהרי אין הבת תובעת את הכתובה לעצמה אלא לאביה, וחזקת הגוף אינה מסייעת לה אלא כשתובעת מחמתה לצורך עצמה. והסיפה שנכנסה לרשות הבעל כתובתה שלה היא, ותביעת הכתובה הינה בלשון מנה לי בידך, ונמצא שחזקת הגוף מסייעת לתובעת עבור עצמה. לכן אין הבעל נפטר מן הכתובה עד שיביא עדים שנמצאו בעמומין קודם האירוסין, משום שחזקת גופה מסייעת לה להכריע שנולדו בעמומין אחר האירוסין. בקשה הגמרא על חילוקו של רבשי מברייתא. איתי ואי רבחה בריידר רב אביה לרבשי. שנינו בברייתא שמופיעה בתוספתא, אף שרבי מאיר אומר שכשנכנסה לרשות הבעל ונמצאו בה מומין על הבעל להביא ראיה, מודה רבי מאיר במומין הראויין לבוא עמה מבית אביה. סוברת הגמרא שהכוונה למומין שאינם נראים אפילו בבדיקה, כגון מום של נכפה, של מחלת הנפילה הקבוע לו זמן, כפי שאומרת הגמרא לקמן בדף עין זין עמוד א', אורח הפה שיכולה להסתירו מבני אדם זמן רב. ולכן הם עלולים לבוא עם המומים הללו מבית האב לבית הבעל, אפילו כשהקפיד הבעל ובדק אותה ממומין. שכשהבעל טוען שמה כבר היו המומין לפני האירוסין, על האב להביא ראיה שנולדו לאחר האירוסין, ובלא ראיה, אין הבעל חייב בכתובתה. ולפי דבריך, אתה רבשי שחזקת הגוף מכריעה כשהיא קיימת על גוף התובע, עמי, מדוע אין לחייב את הבעל בכתובתה בלא עדים שנולדו בה המומין לאחר האירוסין? הרי טענת האישה היא, מנה לי בידך הוא, שהרי היא נשואה ותובעת את כתובתה לעצמה, וחזקת הגוף שלה מסייעת לה לומר שנולדו בעמומין לאחר האירוסין, ותוספות בדיבור המתחיל והמי מסבירים למה על רבה אין להקשות מהברייתא הזו, שכיוון שמומים אלו ראויים לבוא מבית אביה, נחשב כנמצאו בבית אביה, וזה לא חזקה אחת מול שניים. משום שבמומים אלו אין החזקה שאין אדם שותה בחוס אלא אם כן בודקו מכרעת לומר שראה את המומין ונתרצה. כיוון שאינו עשוי להיוודע בהם אפילו כשבדק, ונמצא שאין לה אלא חזקה אחת, חזקת הגוף שאינה מכרעת נגד כאן נמצאו וכאן היו. אבל הקושייה של הגמרא היא נגד רבשי שסובר שכשנכנסה לרשות הבעל היא תובעת את כתובתה, ותביעת הכתובה זה בלשון מנה לי בידך, ואז חזקת הגוף מסייעת לטובת עבור עצמה, ולכן הבעל לא נפטר מן הכתובה, עד שיביא עדים שנמצאו בעמומין קודם האירוסין, משום שחזקת הגוף מסייעת לה להכריע, שנולדו בעמומין אחרי האירוסין. קשה מהברייתא שהביאה עכשיו הגמרא, שלמרות שרבי מאיר אומר שכשנכנסה לרשות הבעל ונמצאו בעמומין על הבעל להביא ראיה, מודה רבי מאיר במומין הראויים לבוא עמה מבית אביה, שעל האב להביא ראיה. קושיה על רבשי. מתרץ רבשי יחד במאי עסקינן, ברייתא זו אינה אמורה במומין נסתרים כפי שסברה הגמרא, אלא ביטרת שנמצאה בה אצבע יתירה ברגליה שאף זהו מום. כמבואר במשנה לאל בדף עין בית עמוד בית שמומין הפוסלים בכהנים פוסלים גם בנשים. נתבאר במסכת בכורות דף ממהי עמוד א' שיתר הרי זה מום. ולמה אנחנו אומרים שהאצבע יתירה היא ברגל? כאילו האצבע יתירה הייתה בידיה, הרי זה מומין שבגלוי ואין הבעל יכול לטעון כלל. לכן אומר רבשי שהברייתא זו אינה אמורה במומים נסתרים כפי שסברת, אלא באצבע יתירה ברגליה. במום זה ודאי היה בה משנולדה. ולכן הבעל נאמן בטענתו שמקח טעות הוא ופטור מכתובתה עד שיביא האב ראיה. אבל שואל רבך אם דין הברייתא נאמר ביתרת? מהי ראיה מהיתי? לאיזו ראיה נתכוונה הברייתא שיש לאב להביא כדי לתבוע את הכתובה? הרי היא נולדה עם המום הזה ואי אפשר שיביא עדים שנולד המום הזה לאחר האירוסין. יושב רבשי שכוונת רבי מאיר שהאישה יכולה לתבוע את הכתובה כשיש ראיה בעדים דראה ונפייסו. שהבעל בדק וראה את האצבע לפני הנישואין, והוא נתפייס לכונסה עם עמום שלה ונתחייב בכתובתה. נסכם את הסוגיה הזו מתחילת המשנה בדף עין אי עמוד ב' ועד פה. למדנו במשנה, נולדו במומים כשהיא בבית אביה וטוען אב שנולדו אחר האירוסין והפסיד הבעל ועליו ליתן לכתובה, עליו להביא ראיה. נמצאו המומין אחר שנכנסה לרשות בעלה וטוען הבעל שהיו בקודם אירוסין ונחשב הדבר למקח טעות והוא לא רוצה לשלם את הכתובה, עליו להביא ראיה. ואם הביא ראיה אין לה כתובה. לחכמים זה דווקא במומים שבסתר, אבל במומים שבגלוי אינו יכול לטעון כיוון שהוא ראה את המומים הללו ונתפייס. ואם יש בית מרחץ בעיר אינו יכול לטעון אף במומין שבסתר כיוון שהוא בודקה את קלתו על ידי קרובותיו. ולרבי מאיר אף אם יש מרחץ בעיר יכול לטעון במומים שבסתר. אמרה הגמרא ברישה של המשנה נאמר שעל האב להביא ראיה שנולדו בה המומין כשהיא אצל בעלה, ראינו שאם לא הביא ראיה הבעל נאמן. ובסיפה של המשנה נאמר שעל הבעל להביא ראיה שנולדו בה המומין כשהיא אצל האב, ראינו שאם לא הביא ראיה אז האב נאמן. סותרות הרישה והסיפה אחת את השנייה. תרצה הגמרא, רבי אלעזר מתרץ שהרישה כרבי יהושע דאמר לגבי אישה שניסית ונמצאת בעולה והיא אומרת שנאנסה מי שנתרסה, והוא אומר עד שלא הרסתיך אז נבעלת, אינה נאמנת, אלא העמד ממון על חזקתו והבעל פטור מלשלם. ולא אומרים העמד הגוף על חזקתו של קודם לכן והרי נולדה בתולה וממילא נאנסה תחתיו. אותו דבר לא אומרים העמד על גוף על חזקתו והיא נולדה ללא מומים. ואילו הסיפה הולכת כרבן גמליאל שאומר שהיא נאמנת כיוון שהעמד הגוף על חזקתו, אותו דבר האבא נאמן שהמום נולד תחת הבעל. ומי ששנה את הרישה לא שנה את הסיפה, הווה אומר שהרישה היא לשיטת תנא אחד והסיפה לשיטת תנא אחר. רבא מתרץ את סתירת המשנה, כל המשנה הולכת כרבן גמליאל, והוא מודה ברישה שכיוון שנמצאו המומים ברשות האב, יתרה חזקתו, כי אנחנו אומרים כאן נמצאו וכאן היו המומים. ולכן אם לא הביא האב ראיה שנולדו המומים אצל הבעל, אין הבעל חייב ליתן לה כתובתה. אבל בסיפה שנמצאו המומים ברשות הבעל, אנחנו אומרים שיתרח חזקתו. אם לא יביא הבעל ראיה, עליו ליתן לה כתובתה. וצריך להביא ראיה שנולדו בה המומים קודם שנתרסה. אבל אם הביא ראיה שהיו בה בזמן האירוסין, הוא לא נפטר מן הכתובה. ולא אומרים שכבר נמצאו ברשות האב. כמו שמנסה הבעל להקשות, כיוון שיש בית חזקות לחייבו, א' חזקת הגוף שנולדו אחר האירוסין המומים, ב' חזקה אין אדם שותה בכוס, אלא אם כן בודקו, ואנחנו אומרים שהבעל בדק, ראה את המומים ונתפייס. ואף שיש חזקה לפוטרו, שהרי אין אדם מתפייס במומים, כך היא החזקה. בכל זאת זו חזקה אחת כנגד שניים, ולכן חייב הבעל לשלם את הכתובה. אבל כשהבעל הביא ראיה שהיו המומים קודם האירוסין, כבר אין חזקת הגוף, וכנגד החזקה שאין אדם שותה בכוס, אלא אם כן בודקו, יש את החזקה שאין אדם מתפייס במומים. עוד אומר רבה שגם רבי יהושע מודה שהולכים אחרי חזקת הגוף, ורק כשיש כנגדה, כנגד חזקת הגוף, חזקת ממון, אז אומרים שחזקת ממון עדיפה. ראיה לדבר מן המשנה במסכת נגעים. שם נאמר שאם בהרת קודמת לשיער לבן, תמה. ואם שיער לבן קודם, תאור. ואם זה ספק, לרבנן תמה ולרבי יהושע כהה. מפרש רבה מה הכוונה בדברי רבי יהושע כהה? שהרי הוא ככאה הנגע שתאור, כיוון שמעמידים את הגוף על חזקתו שלא נטמע. רבשי מתרץ את סתירת המשנה, שכל המשנה הולכת כרבן גמליאל, ומכל מקום ברישא לא הולכים אחר חזקת הגוף לחייב את הבעל ליתן לה כתובה, כיוון שכתובת האירוסין שייכת לאב ולא מועיל חזקת הגוף שלה לאבא. אבל בסיפה שהיא כבר נשואה וכתובתה לעצמה, מועילה חזקתה שעד שלא יביא הבעל ראיה, יש לה כתובה. ומכל מקום, במומין שלא ייתכן שנולדו בה ברשות הבעל, כגון אצבע יתירה, אף על פי שנמצאו ברשות הבעל, אין לה כתובה. ואם הביא האב ראיה שהבעל ראה אותה מן האירוסין, יש לה כתובה, כי אנחנו אומרים שבוודאי נתפייס. כעת מביאה הגמרא את דברי שמואל, שנאמרו בספק הנמצא בין רשות המוכר לרשות הלוקח, שהספק הזה דומה לספק שבמשנתנו, ושמואל מוכיח מן המשנה כדבריו. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, אמר שמואל, אומר רב יהודה בשמו של שמואל, המחליף פרה בחמור, ונתכוונו בעל הפרה ובעל החמור לקנות ולהקנות את החמור הנמצא בבית בעליו בקניין חליפין. כשהפרה תיקנה לבעל החמור, ומשך בעל החמור את הפרה וקנה אותה בקניין משיכה, וממילא באותו זמן צריך החמור להיקנות לבעל הפרה בכל מקום שהוא, כנגד פרתו שנקנתה לבעל החמור. ולא הספיק בעל הפרה למשוך ולקחת את החמור לרשותו עד שמת החמור, ועכשיו מסתפקים בעל החמור ובעל הפרה, מתי מת החמור? בעל הפרה טוען, שמה מת החמור לפני שמשכת את פרתי, ונמצא שלא קנית את פרתי כיוון שלא קניתי תמורתה את החמור. אילו בעל החמור טוען, שמה מת החמור לאחר שמשכתי את פרתך, ונמצא שאת הפרה קניתי כדין, והחמור שייך לך והוא מת אצלך. הדין הוא שעל בעל החמור שמשך את הפרה להביא ראיה שהיה חמורו קיים בשעת משיכת פרה, ונתקיימו החליפין כדין, ואז הפרה תישאר ברשותו. אם הוא לא יביא ראיה, עליו להחזיר את הפרה לבעליה הראשונים, שכיוון שבעל החמור מסופק אם קנה את הפרה, אין החזקתו בפרה נחשבת חזקת ממון, ויש להעמיד את הפרה בחזקת בעליה הראשונים. יש סיוע לדין הזה מהמשנה שלנו, שהרי תנה תונה קלה, התנה שבמשנתנו שנה את דין קלה שנמצאו במומין, ומדין המשנה אומר שמואל יסיעת על דבריי. ושמואל לא פירש מאיזה דין במשנה יש להוכיח כדבריו, והגמרא דנה מאיכן הוא הוכיח זאת. שואלת הגמרא, היי קלה, מאיזה דין הנאמר במשנתנו לעניין קלה הוכיח שמואל את דבריו? הילי, מה אם תאמר קלה בבית אביה? דהיינו מהדין של נמצאו במומין ועודה בבית אביה. שבתחילת המשנה נאמר שלדעת רבי אלעזר, נאמר הדין הזה לפי דעת רבי יהושע, שחזקת ממון עדיפה על חזקת הגוף וטענת בריא. ולדבריו, אף כשנכנסה הקלה לרשות הבעל, על האבא להביא ראיה שהמומין נפלו ברשות הבעל. ואף שנולד הספק ברשות הבעל, כיוון שהוא מוחזק בממון. מכאן ראיה שעל בעל החמור להביא ראיה, שאף שנולד הספק אחרי משיכת הפרה, והחמור נחשב כעומד ברשות בעל הפרה, וזאת משום שיש ללכת אחר חזקת ממון, וכאשר יש ספק בעיקר הממון, יש ללכת לאחר חזקת הבעלים הראשונים שהיה הממון ודאי שלהם. דהיינו, שיש ספק אם יצא הממון מרשות בעליו הראשונים, או לא. אבל בנידון של משנתנו ונידון מחלוקת רבן גמליאל ורבי יהושע, אין הספק על עיקר הממון, שהרי ממון הבעל ברשותו מעולם הוא, אלא שספק הוא אם נתחייב כתובה. לכן סובר רבי יהושע שיש ללכת אחר חזקת ממון, ואין להוציא ממון מן הבעל, אלא בראיה ברורה. דוחה הגמרא ואומרת, אין להוכיח מהדין הזה, שהרי מי דמי? האם שני האופנים דומים הם שנוכל ללמוד זה מזה? אין הדבר כן. מפני שאתם שם בדין המשנה, מה איתי אב ראיה? ומה פיק? מביא האב ראיה שנולדו עמומין לאחר האירוסין, ובכך הוא מוציא מן הבעל את הכתובה שנתחייב עבור ביתו. וכדי להוציא ממון הוא צריך להוכיח כדבריו. אבל אחא, במחליף פרה בחמור שיצריך שמואל את בעל החמור להביא ראיה, מה איתי בעל חמור ראיה? ומוקים. מביא בעל החמור ראיה שמת החמור לאחר המשיכה, ובכך הוא מותיר את הפרה ברשותו. נמצא שאין שני האופנים שווים, וייתכן שכשהוא כבר תפוס בפרה, הוא לא צריך להוכיח את דבריו. ממילא אין הוכחה מדברי המשנה, שכשבא להוציא ממון, אז הוא צריך ראיה. ייתכן שכדי להשאיר את הממון ברשותו, את הפרה ברשותו, הוא לא צריך להביא ראיה. אמר רבי אבא, אין הוכחת שמואל מהדין שבתחילת המשנה, אלא הוכחה שלו זה מדין קלה בבית חמיה, ששם מדובר על נכנסה לרשות הבעל. ששנינו במשנה שלדעת רבי אלעזר, דין זה נאמר לדעת רבן גמליאל שחזקת הגוף עדיפה על חזקת ממון. ואף בעודה בבית אביה, על הבעל להביא ראיה כדי להחזיק בממונו שלא יתחייב בכתובה. ונמצא, שאף שהספק נולד בבית האבא, על הבעל להביא ראיה להחזיק בממונו. כיוון ששטר הכתובה קיים ונמצא ביד האישה. ונחשב שיש כאן חיוב ודאי וספק פטור. יש להעמיד את ספק הכתובה על חזקת בעליו הוודאיים. ואם כן, והמחליף פרה בחמור שבעל החמור בא להחזיק בממון אחרים, כל שכן שעליו להביא ראיה כדי להחזיק בפרה, למרות שהספק לא נולד ברשותו, משום שיש להעמיד את הפרה בחזקת הבעלים הוודאיים. הרבי עקיבא איגר מפרש את דברי רש"י, שאומנם זהו רק לדעת רבן גמליאל שסובר שטענת בריא חשובה יותר מטענת שמה, ולכן, כשהאישה טוענת שנולדו בה המומין לאחר האירוסין, והכתובה שלה הרי היא מוחזקת בחיובה. אבל לדעת רבי יהושע, טענת בריא אינה חשובה יותר מטענת שמה. ולכך אין בטענתה להעמיד את הכתובה בחזקת חיובה, אף כשטוענת בריא, ועל האבא להביא ראיה. ואילו הפני יהושע מבאר ברש"י, ששמואל סבר שחזקת בעלים הראשונים חשובה כחזקת הגוף. לכן, כשם שחזקת הגוף עדיפה על חזקת ממון והבעל צריך להביא ראיה להיפטר מהכתובה, כך חזקת בעלים הראשונים עדיפה על חזקת ממון ועל בעל החמור להביא ראיה. חוזרת הגמרא ושואלת, והקטי ועדיין לא דמי, אין לדמות את דין המשנה בספק מומין בעודה בבית אביה לבין דינו של שמואל בספק מיטת החמור, ולמה אין לדמות? שהרי אתם בדין המשנה, הבעל מה איתי? הבעל מביא ראיה להיפטר מן הכתובה, ומרלי לחזקת דאב, שראיה זו נצרכת לו כדי להרע את חזקת הגוף שמסייעת לאב לומר שנולדו המומין לאחר האירוסין, וממילא הבעל חייב בכתובתה, ולכן הבעל צריך לראיה כדי להחזיק בממונו ולהיפטר מתשלום הכתובה. אבל אחא כאן, בספק מיטת החמור, אין חזקת הגוף מכרעת לומר שמת החמור לפני משיכת הפרה, שתסייע לבעל הפרה להעמיד את הפרה ברשותו, אלא להפך. חזקת גוף החמור מכרעת לומר שהיה החמור קיים בשעת משיכת הפרה. נמצא שלדעת שמואל, בעל החמור מייתי ראיה, בעל החמור מביא ראיה שהיה החמור קיים בשעת משיכת הפרה, ובכך הוא מוקים ומעמיד את חזקי בידי, את חזקת הגוף שמסייעת לו. ואת זה לא למדנו מדין המשנה, שכשחזקת הגוף מסייעת לו, עדיין הוא צריך ראיה. אומרים המפרשים שעוד היה אפשר להקשות על ההשוואה, שהרי דברי רבן גמליאל לא נאמרו אלא כשהאישה טוענת בריא, ולכן חזקת גופה מועילה. אבל לגבי מחליף פרה בחמור, שניהם טוענים טענת שמה, אף אחד מהם לא טוען טענת בריא. אלא אומרת הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, ראייתו של שמואל מהמשנה היא מדין קלה בבית אביה. שלדעת רבי אלעזר נאמר הדין הזה לפי דעת רבי יהושע, שחזקת ממון עדיפה על חזקת הגוף, ולדבריו על האבא להביא ראיה, אף כשנכנסה לרשות הבעל, שהמומין נולדו ברשות הבעל, ואף על פי שחזקת הגוף מסייעת לטענת האב שהמומין נולדו לאחר האירוסין, ולקידושין. והראיה היא מכך שעל האבא להעביר ראיה לדבריו, אף כדי לעכב את מעות הקידושין שבידו, מעות הקידושין שהוא קיבל מהבעל. שכיוון שהמשנה סתמה דבריה שעל האב להעביר ראיה, משמע שהוא אינו צריך לראיה הזו כדי לתבוע את הכתובה בלבד מן הבעל, אלא הוא צריך את הראיה הזו אף כדי להחזיק בידו את מעות הקידושין שקיבל מן הבעל. כי הבעל תובע את מעות הקידושין בחזרה מיד הבא אבא. משום שהוא טוען שהקידושין היו מקח טעות ולא חלו כלל. נמצא שעל האבא להביא ראיה אף כשנכנסה לרשות הבעל והספק לא נולד בבית האב. וזאת אף כדי להחזיק את הממון שבידו. משום שהספק נולד בעיקר המקח ויש להעמיד את הממון בחזקת בעליו הראשונים, שבוודאי היה שלהם, דהיינו ברשות הבעל. ולכך, האבא יצטרך להחזיר את המעות אם הוא לא יביא ראיה. לכן גם בספק של שמואל אם מתי מת החמור, על בעל החמור להביא ראיה כדי להחזיק את הפרה בידו, לא כדי להוציא, אלא כדי להחזיק. וכל שאין לו ראיה, עליו להחזירה את הפרה לבעליה, משום שכאשר נוצר ספק בבעלות הפרה, יש ללכת אחר מי שהיו בעליה ודאים, דהיינו בעלי הפרה עד שעת קניין החליפין. מוסיף רב נחמן בר יצחק ומבהר, ולא תימה ואל תאמר שמה שאמרנו שעל האבא להביא ראיה אף כדי לעכב את מעות הקידושין שבידו, את מה שהוא קיבל מהבעל להשאיר אצלו, זה הולך רק על איבא דמאן דאמר, רק לדעת הסובר, שסתם מעות קידושין הניתנים לאישה או לאביה, לאו לטיבועין ניתנו, לא על מנת שישארו ביד האישה או ביד האב, בכל אופן ניתנו, טיבועין מלשון טבעו בארץ שעריה, פסוק בספר איכה, דבר שאינו יוצא משם לעולם, שאפילו אם ימות הבעל ולא יישא אותה, לא יחזרו מעות הקידושין ליורשיו. ונסביר, במסכת בבא בתרא בדף קוף ממ"ה עמוד א', נחלקו התנאים הם כשמתו החתן או הקלה קודם הנישואין, צריכים להחזיר את מעות הקידושין, כיוון שהם לא ניתנו אלא על דעת שינשאו לבסוף, והרי הם כפיקדון עד הנישואין, או שהמעות הללו ניתנו במתנה גמורה, ואפילו אם לבסוף לא יינשאו, אין צורך להחזירם. אם כן מוסיף רב נחמן בר יצחק ומבהר, אל תאמר שמה שאמרנו שעל האבא להביא ראיה אף כדי לעכב את מעות הקידושין שבידו זה רק לדעת הסובר, שסתם מעות קידושין הניתנים לאישה או לאביה לא ניתנו על מנת שישארו ביד האישה או אב בכל מצב, דהיינו שאפילו אם ימות הבעל ולא יישא אותה לא יחזרו המעות של הקידושין ליורשיו, כיוון שלשיטתו אפילו בקידושי ודאי מעות הקידושין הם רק כפיקדון עד הנישואין, ואם באמת בסוף לא נישאו, מעות הקידושין חוזרים לבעל. ומשום כך, כאן שיש ספק בקידושין, על האבא להביא ראיה לדברה ולהעמיד את המעות ברשותו. אבל לדעת הסובר שמעות הקידושין לטיבועין ניתנו, ואין צורך להחזירם, כיוון שהם ניתנו במתנה גמורה, ואם כן לכאורה אפילו בקידושי טעות הם נשארים ביד האישה, נמצא שלשיטת המאן דאמר הזה, אין על האבא להביא ראיה כדי להחזיק במעות הקידושין, אלא הראיה של האבא זה רק כדי לתבוע את תשלום הכתובה מהבעל, ואם כן לשיטתו, אין להביא ראיה מהמשנה לדינו של שמואל, משום ששם זו ראיה להוציא. אומר רב נחמן בר יצחק, אל תאמר כך, אלא אפילו למאן דאמר, אפילו לדעת הסובר, שסתם מעות קידושין הניתנים לאישה או לאביה לטיבועין ניתנו, על מנת שישארו ביד האישה או אבא בכל מצב, גם אם לבסוף הנישואין לא ייצאו לפועל, כיוון שהמעות הללו ניתנו במתנה, בכל זאת על האבא להביא ראיה כדי להחזיק בידו את מעות הקידושין. למה? משום שאני מילי הדברים הללו שהבעל נתן את המעות על מנת שישארו המעות הללו ביד האישה או ביד אביה בכל אופן, זה רק כאשר הקידושין קידושי ודאי, אלא שמחמת אונס כלשהו, כגון מות הבעל או האישה, לא הגיעו האירוסין לכלל נישואין. אבל לתת את המעות הללו על מנת שישארו ביד האבא או ביד האישה כשהקידושין קידושי טעות, לא נתן הבעל את המעות. ולכן באופן משנתנו שספק אם היו בעמומים לפני האירוסין והאב יטעה את הבעל או לא, אם הייתי ראיה, אם יביא האבא ראיה לדבריו שנולדו בעמומים לאחר האירוסין, אין, אז אכן האבא יכול להחזיק במעות הקידושין. אבל היא לא. אם לא הביא האבא ראיה לדבריו, יש לחשוש שהיו הקידושין קידושי טעות? לא. אז אין האבא יכול להחזיק במעות הללו, כיוון שספק אם הם שלו, יש ללכת אחר חזקת הבעלים הראשונים. וכיוון שגם לשיטה הזו על האבא להביא ראיה כדי להחזיק במעות הקידושין, אם כן ניתן להביא ראיה מהמשנה לדינו של שמואל, כיוון שבשניהם זו ראיה כדי להחזיק בממון. והשיטה מקובצת מבאר את דברי הגמרא שלמדנו עכשיו כך, שאם הראיה מהמשנה היא לדעת הסובר קידושין לאו לטיבועין ניתנו, דהיינו שכסף הקידושין שנתן הבעל זה לא למתנה בכל מצב, גם כאשר הקידושין לא ייצאו לפועל, אלא כאשר הקידושין לא יוצאים אל הפועל, צריך להחזיר את הכסף אל הבעל, ולכן על האבא להביא ראיה, ניתן לדחות ולומר ששם על האבא להביא ראיה, כיוון שמעות הקידושין מעולם לא היו לגמרי ברשותו, גם אם הקידושין בוודאי חלו. אבל בדינו של שמואל, אם נאמר שמשיכת הפרה חלה, הרי שהיא ברשות בעל החמור והוא לגמרי מוחזק בה, ואם כן ייתכן שבמקרה זה אין על בעל החמור להביא ראיה. לכן מבארת הגמרא שאפילו לדעת הסובר קידושין לטיבועין ניתנו, שכסף הקידושין שנתן הבעל זה לשם מתנה, שגם אם לא יצאו הקידושין לפועל הוא לא מקבל את הכסף חזרה. במשנתנו, כיוון שזה ספק קידושין, על האבא להביא ראיה כדי להחזיק במעות הקידושין, אפילו שלשיטתו אם הקידושין חלו בוודאי הרי המעות לגמרי בחזקת האב. אם כן מביא שמואל ראיה לדין המחליף פרה בחמור, שאומנם אם המשיכה חלה הרי הפרה לגמרי ברשות בעל החמור, מכל מקום כיוון שיש ספק עליו להביא ראיה, ואם אינו מביא ראיה מעמידים את הממון בחזקת בעליו הראשונים שבוודאי היה שלהם. נמצא שהראיה מהמשנה היא רק לשיטת הסובר שקידושין לטיבועין ניתנו. מי טבעי מקשה הגמרא על דברי שמואל שאמרם רב יהודה בשמו, מברייתא עוסקת בדיני טריפות. אחת מן הטריפות שנמנו במשנה במסכת חולין בדף מבית עמוד א', היא כשניקב בית הכוסות נקב מפולש. שנינו בברייתא, במסכת חולין דף נון עמוד ב', מחת שנמצאת בגוף הבהמה ותקועה בעובי בדופן בית הכוסות. בית הכוסות זה עבר הנמצא בראש הכרס, וכיוון שיש לו חלל ובית קיבול, נראית צורתו כעין כוס, ודופנו מסביב כפולה, ולכך כשהמחת תחובה מצד אחד, דהיינו בצידו הפנימי של בית הכוסות, ונקבע את הדופן הפנימית, כשירה, אין הבהמה טריפה, משום שכפל הדופן סותם את הנקב, ואפילו נמצא קורט דם סביבות הנקב. אבל אם ניקב הדופן משני צדדים, מעבר אל עבר, דוכן דוך, אין כפל דופן אחת סותם את הנקב שבדופן השנייה, כיוון שאף הוא נקוב, ונעשית הבהמה טריפה. אכן, גם מחת התחובה משני צדדים אינה עושה את הבהמה טריפה, אלא כאשר נתחווה בחיי הבהמה. ולכך יש סימן לדעת אם נתחווה מחת לפני השחיטה או אחריה. והוא, מהו הסימן? שאם נמצא סביבות המחת התחובה משני צדדים, וכל שכן אם נמצא עליה על המחת קורת דם, מעט דם, בידוע הרי זה סימן שהוא לפני שחיטה ובחיי הבהמה נתחווה המחת, והוציא דם במקום התחיבה. אבל אם לא נמצא עליה או סביבתה קורת דם, מעט דם, בידוע הרי זה סימן שהוא לאחר השחיטה, ולכך כשנתחווה המחת בבשר לא יצא דם, כיוון שהבהמה כבר אינה חיה. ואף כשנמצא עליה קורת דם שאז ידוע שנתחווה המחת בחיי הבהמה, מלמד את הברייתא הסימן שאפשר לדעת אם מתי נתחווה המחת בחיי הבהמה ואם מתי נעשית טריפה. ואם נמכרה הבהמה לאחר שנתחווה המחת, יכול הקונה לתבוע את מעותיו מן המוכר שמקחו מקח טעות, משום שמחר לו טריפה במקום כשירה. מהו הסימן? שאם הוגלד פי המכה, עלה גלד על המקום שנתחווה בו המחת, בידוע הרי זו הוכחה שנדחפה המחת במקומה שלושה ימים קודם שחיטה, שבתוך שלושה ימים אין גלד עולה על מכה. מילים קרה בהמה בתוך שלושה ימים מהשחיטה, למוכר להשיב לקונה את מעותיו. אבל אם לא הוגלד פי המכה, אין הוכחה אם מתי נדחפה המחת, אם לפני המחירה או אחריה, ולכן המוציא מחברו עליו הראיה. צריך להביא עדים שראו שבשעה פלונית נתכנסה מחת כנגד בית הכוסות, ויותי אי אפשר להביא ראיה כזו. לכן מפסיד הקונה. מדייק את הגמרא מלשון הברייתא, שכל הבא להוציא את מעותיו עליו הראיה, ולכך היא יאיב טבח דמי, אם נתן הטבח מעות למוכר עבור הבהמה, ועכשיו הוא תובע אותם בטענה שהיה מקחו מקח טעות, באי מוטל עליו להטוי להביא ראיה, ומפיק ורק כך יוכל להוציא מן המוכר את מעותיו. נשאלת השאלה, והמי? לדעת שמואל שבספק בגוף הממון יש ללכת אחר בעליו הוודאיים, ואפילו כשלא נולד הספק ברשותו, מדוע ללוקח על הקונה ששחט את הבהמה להביא ראיה? הרי יש לומר לבעל הבהמה לייתי ראיה, שבעל הבהמה יביא ראיה ונוקים, ובכך יוכל להחזיק במעות שהוא קיבל מן הקונה. שאף שהספק לא נולד ברשותו, הלוקח הוא הבעלים הוודאיים של המעות, ויש להעמידם את המעות הללו בחזקתו. מתרץ את הגמרא שדין הברייתא הזו נאמר בדלא יאיב טבח אדמי. כשהלוקח, כשהקונה, כשקנה את הבהמה, ששחט את הבהמה, עדיין לא שילם את תמורתה, ועכשיו בא בעל הבהמה לתבוע ממנו את המעות. לכך נאמר בברייתא שמוציא מחברו עליו הראיה, דהיינו, שאין המוכר יכול להוציא מעות מן הלוקח בספק, כיוון שיש להעמיד את המעות בחזקת בעליהם הוודאים, והכוונה בחזקת הקונה. שואלת הגמרא, מהי פסקה? כיצד סתם מתנה את דבריו שנאמרו רק כשהמוכר תובע? וכאילו פסק שכל המוכרים אינם מקבלים את מעותיהם לפני המשיכה, ולכך לא הוצרח לפרש את דבריו נאמרו באופן הזה דווקא. הרי יש הרבה מוכרים שאינם נותנים את הבהמה לקונה, אלא לאחר שיקבלו את המעות, ולגביהם נאמר דינה ברייתא, שלא כהלכה, שרי לדבריך במקרה זה, הלוקח שמוציא מחברו את המעות, אינו צריך להביא ראיה, אלא אנחנו מעמידים את המעות בחזקתם של הקונה, והקונה לא צריך להביא ראיה, אלא אומרת הגמרא, כי עתי כשבא רמי בר יחזקאל אמר לבני הישיבה, לא תצייתינו לאני כללי, אל תקבלו את הכללים הללו, דחיל שאמר וכלל יהודה אחי משמי דשמואל, כי שמואל לא אמר כך, כפי שאמר אחי יהודה, אלא אחי אמר שמואל, אלא כך אמר שמואל, כל שנולד ספק ברשותו ובבעלותו, עליו הראיה, ונמצא שעל בעל הפרה להביא ראיה, כיוון שמי שמשך בעל החמור את הפרה, נחשב החמור ברשות בעל הפרה, ונמצא ספק ברשותו. ותנא תונא קלה, יש להביא ראיה לכך ממשנתנו, ששנה תנא את דין קלה, ומשנתנו כולה נאמרה לדעת רבן גמליאל או כתירוצו של רבה, ויש להוכיח משני דיניה כדברי שמואל, שכשנמצאו המומין של הקלה בבית אביה וברשותו, על האבא להביא ראיה, כיוון שאומרים כאן נמצאו וכאן היו, וכן כשנמצאו המומים בבית הבעל וברשותו, על הבעל להביא ראיה שהמומים לא נולדו ברשותו, משום שהספק נולד ברשותו. מייטי ומקשה הגמרא על דברי רמי בשם שמואל מאותה ברייתא שהובאה קודם לכן. שענינו במסכת חולין מחת שנמצאת באובי בית הכוסות, ובברייתא הזו נאמר שכשאין ידוע אם מתי נתחווה המחת, אם לפני המחירה או לאחריה, המוציא מחברו עליו הראיה. וכיוון שהברייתא סתמה דבריה, משמע שכל הבא להוציא ממון עליו להביא ראיה, ונמצא שאף אם לא יאיב טבח דמי, אם הקונה שקנה את הבהמה לשחיטה לא שילם את תמורתה ובעל הבהמה תובע ממנו את מעותיה, בעל הבהמה הבא היא לעטויי ראיה ומפיק. בעל הבהמה צריך להביא ראיה שנתחבה המחת לאחר המחירה, ורק בכך הוא יכול לתבוע את מעותיו. ולדברי רמי בשם שמואל יש לשאול עמי, מדוע אינו יכול להוציא את מעותיו בלא ראיה? הרי ספיקה, ספק אי מתי נתחבה המחת ברשות טבחית יליד, נולד ברשות השוחט שקנה אותה, שהרי לא נמצאה המחת אלא אחרי השחיטה, ולדעת שמואל עליו הראיה, עליו להביא ראיה. מתרצת הגמרא שהברייתא נאמרה באופן דייב טבח דמי, שהשוחט כבר נתן את המעות למוכר של הבהמה בשעה שקנה את הבהמה, ועכשיו הוא תובע את המוכר, עליו נאמר בברייתא שמוציא מחברו עליו הראיה, ומשום שהספק נולד ברשותו. אבל גם אם לא נתן עדיין את המעות, יכול המוכר להוציאם ממנו בלא ראיה, משום שהספק נולד ברשות הקונה, ועליו על הקונה להביא ראיה כדי להיפטר מלשלם את דמי הבהמה. שואלת הגמרא, ומה היא פסקה? כיצד סתה מתן את דבריו שנאמרו רק כשהלוקח תובע, וכאילו פסק שכל המוכרים אינם נותנים את הבהמה לפני שקיבלו את המעות, ולכך לא הוצרח לפרש את דבריו נאמרו באופן זה דווקא? הרי ישנם מוכרים שנותנים את הבהמה לקונה, ולא שיקבלו את המעות תחילה, ולגביהם נאמר דינא ברייתא שלא כהלכה. מתרצת הגמרא, סתמא דמילתא דרך העולם כך הוא, שכל כמה דלא יאיב איניש זוזי, כל זמן שהקונה אינו נותן למוכר את המעות, לא יאיב איניש חייבתא, אין המוכר נותן לו את הבהמה. ולכך נקטה הברייתא, דינא מוציא מחברו עליו הראיה בסתם, משום שרוב המחירות כך הם, דהיינו שהמוכר קודם מקבל את הכסף, ורק אחר כך מעביר את הבהמה לרשות הקונה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, והחכמים אומרים, במה דברים אמורים? במומין שבסתר. אומרת הגמרא, אמר רב נחמן, ונכפה כמומין שבסתר דמי. דברי המשנה, שבמומין שבסתר הבעל יכול לטעון, אינם אמורים דווקא במומין הנמצאים בגופה במקום מוסתר, אלא אף מחלת נפילה שהיא נופלת לארץ מפעם לפעם, מחמת חולי, שבאישה יש להחשיב את זה כמום המבטל את הקידושין. אז המום הזה גם כן נחשב בסתר, והבעל יכול לטעון שהיה בה החולי הזה לפני האירוסין ולא ידע בו, משום שהחולי הזה אינו ניכר על גופה, ואין הבעל יכול להכיר בו אפילו בבדיקה. אומרת הגמרא, ואני מילי, אין המום הזה נחשב כמומין שבסתר, אלא דקביעה לזמן, שהיא נופלת בזמן קבוע בחודש או בהפרשי זמן קבועים, שייתכן שנזהרה להסתתר בבית אביה ולא להיראות בפני בני אדם ביום הזה. וממילא אין מי שיודע במום הזה, ולא היה יכול הבעל להיוודע בכך אפילו אם יבדוק ויברר אחריה. אבל אם לא קביעה לי, אם אין נפילתה קבועה בזמן מסוים, הרי החולי הזה כמומין שבגלוי דמי, משום שאין היא יכולה להסתתר מבני אדם כל ימיה. ובוודאי נפלה במקום שראו הבני אדם, וידע הבעל במום הזה. כששאל עליה. אם בכל אופן הוא לקחה לו לאישה, סימן שהוא נתרצה במומום הזה, והוא מחל עליו. מוריי ורבותיי, אחיי וראיי, אנחנו חותמים את לימוד דף עין וב ממסכת כתובות עם שבע שאלות לשינון סיכום וחזרה. שאלה ראשונה, מה דין בערת קדמה לשיער לבן? ומה דין שיער לבן שקדם לבערת? ומה הדין בספק? שאלה שנייה, מה הם שתי החזקות שהמומין שלה נולדו אחר האירוסין? את התשובה אנחנו מחפשים ברש"י. שאלה שלישית, איזה מום אין לחשוש שערה אחר האירוסין? שאלה רביעית, מה הפירוש קידושין לב לטיבועין ניתנו? שאלה חמישית, מה דין מחת שנמצאת באובי בית הכוסות לעניין טריפה? מה הסברה להקל באובי בית הכוסות? והשאלה האחרונה, הקונה באמה הוא שחטה ונמצאת טריפה. האם מחזיר לו המוכר את כספו? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי להיום, יום ראשון. למד בניסן תשע"ה א' ד' ראש חודש אייר הבא עלינו לטובה. סיימנו בסייעתא דשמיא את דף עין וב ממסכת כתובות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שני א' אייר תשע"ה ב' ד' ראש חודש עם דף עין זין ממסכת כתובות. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, חודש טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה ממקור הברכה. קיץ בריא. חלכם לאורייתא אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות. חודש טוב ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.